אתה השם. הוא מרשה לנו, קורא לנו. שם המפואש שמופיע בתחילת סדר בית, נאמר עוד מעט מילה אחת על הפרקים, אבל תחילת סדר בית, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. שם המפורש מופיע לראשונה, ושם המפורש צורתו היא צורה של פועל. זאת צורה של פועל, ואם זה לא ברכם מעצמו של עניין, אז זה צריך להיות ברור ההופעה של שם המפורש היא מסברה בצידה שבאה בשמות, לא בבראשית. הרי מי שקיבל את ההתגלות ברמה של שם המפורש זה משה, ושם השם אומר לו שאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב הוא השם, שהוא מסביר את עצמו, הוא שואל אותו מה שמו, מה אומר עליהם, והוא אומר אהיה אשר אהיה, כות אומר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם. זה פועל, זה פועל, זה לא שם. פועל בצורה שאנחנו קוראים לעתיד, ונדמה לי שכבר אמרתי משהו על זה, שבפעלים המקראיים זה לא מתחיל מהזמן, אלא מהמובן היסודי יותר. יש צורה מוגמרת, מה שקוראים בלטינית פרפקטום ובאנגלית פרפקט, ויש צורה לא מוגמרת, אימפרפקטום. כיוון שהעבר הוא לרוב מוגמר, הצורה של הפרפקט, של הפועל המוגמר, בדרך כלל אנחנו מוצאים אותה בעבר, ביחס לעבר. ודווקא לעבר מוגמר ולא לעבר מנקודת מבט סיפורית. המספר מדבר על ויוכל וישת ויקום וילך ויבז, בבב היפוך, כמשהו שמתרחש לפני העיניים. זה לא מוגמר, זה יותר קרוב לקונטיניוס. אבל כשהמקרא רוצה לומר מוגמר, הוא אומר בראשית ברא והארץ הייתה. זה מוגמר. יותר ממה זה עבר, זה מוגמר. הייתי אומר זה עבר בגלל שזה צורת מוגמר של הפועל. לעומת זאת, הצורה של האימפרפקטום יכולה להיות גם בעבר. אז ישיר משה ובני ישראל, שיר שלא נגמר ולא ייגמר. אז יקהל שלמה, מאורע שלא היה ונגמר, אלא שהוא ישפיע לדורות. כי הצורה הלא מוגמרת של הפועל אומרת משהו תמידי, ולכן יש לחני עליכם אומר תמיד, תמיד נוכח בקרבכם, מושיע אתכם וכו' וכו'. אנחנו בשבילנו צריכים לפרט ולומר שהוא היה, הווה ויהיה. זה צורך של העברית שלנו, שהיא כבר חושבת במונחים מוצקים של עבר, הווה ועתיד. הצורה של ישיר היא קולט בתוכה את שר ואת ישיר. לא צריך לפרט את זה, זה כלול בתוכו. בגלל שזה לא מוגמר, פירושו שזה הולך ומתמשך ונשמע ותמידי. וכך זה בצורות פעלים, בצורת העתיד בכלל, וכשיש לזה וב מהפכת, זה מתאר התרחשות שמספרים עליה כצופים, אנחנו רגילים לתאר התרחשות בבינוני פסיבי. וזה הנחילו לנו חז"ל, לדרכו היה מהלך. היה מהלך. אבל המקרא לא מדבר בשפה העברית הזאת. המקרא מדבר בשפת ויוכל, וישת, ויקום, וילך. אתה רואה אותו אוכל ושותה וקם והולך. נכון? ככה אנחנו מדברים. אפשר לראות אותו ולדמיין אותו יושב, אוכל ושותה, קם והולך, ובוזה בליבו את הבחורה. ככה אנחנו מדברים. המקרא לוקח פועל בצורת האימפרפקטום, העתיד, מושך אותו אל המציאות המתרחשת לנגד עיני המספר או הקורא, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה מתרחש לנגד עינינו. זאת השפה שלנו, הכל בבינוני. כי השפה החזלית היא שפה פסיבית. הדינמיות של העברית המקראית הלכה לאיבוד בגלות בבל עם השפעת הארמית, במיוחד בפועלי ההוויה. להיות במקרא זה לא פסיבי, זה לא טובי. אמרתי לכם את זה כבר בקשר להארץ הייתה ולויהי, וזהו גם הסוד של שם ההוויה, שלהיות פירושו, שוב, אין לי דרך אחרת אלא לומר את זה בבינוני, גם נוכח, משפיע, ממלא כל, נמצא בכל, עוזר ומושיע, פוגע, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, פוגע. כלומר, ומזה נגזר גם היא והיגה והיא, שזה קינות על אסון שקרה, שזה גם משהו שנהיה או התהווה או מתהווה, וגם ימלוך, גם ימלוך. אתה תהיה על ביתי, פירושו תשלוט. וזרעו יהיה מלוא הגויים, פירושו יתפשט ואו גם ישלוט. ואנוכי אהיה לכם או לא אהיה לכם, פירושו אושיע או לא אושיע אתכם, ולא צריך להוסיף כלום. כי פועלי ההוויה הם דינמיים. ובמיוחד, במיוחד, הנוכחות הפעילה של ההוויה המקראית מגיעה עד כדי שלטון מוחלט ומלכות, כך שימלוך לעולם ועד הוא הסבר של שם ההוויה. השם ימלוך לעולם ועד, ולכן בא הפסק אחרי השם. הרי יש שם קו מפסיק, שלא תקרא השם ימלוך לעולם ועד, אלא שתקרא השם ימלוך לעולם ועד. אתם זוכרים שיש שם קו מפסיק? אז ימלוך לעולם ועד, זה פירוש השם בצורת העתיד של הפוח. אז שם ההוויה הוא פועל בצורה בלתי מוגמרת, שכוללת בתוכה גם עבר, גם הווה, גם עתיד. לא צריך את כל בשפה המקראית, לא צריך את כל זה. וימלוך לעולם ועד, זה פירושו. מה קרה בגלות בבל כשהשפיעה הארמית השפעה דרמטית על הלשון העברית? הלשון העברית, לשון הנבואה, העברית המקראית, לשון הנבואה, ספגה מכות קשות, השפעות קשות ביותר מהארמית בגלות בבל, ורואים את זה ברור בספרי עזרא ונחמיה. כל העולם של העברית הולך ומשתנה, ואפשר לראות את את התפילות של דניאל, של עזרא, של נחמיה, את הווידוי הארוך של נחמיה פרק ט' לפני האמנה. אפשר לראות את השפה המקראית משתנית ומקבלת את האופי של תחילת הבית השני, ואחר כך בהמשך הבית השני, עם ניסיונות לאחז בשפה המקראית בסגנון דברי הימים, אבל רואים שזה כבר לא זה, זה כבר לא אותו הדבר. ואחר כך באה לשון חכמים, שבה הפסיביות בולטת מאוד, ובמיוחד בהוויה, אין הוויה פעילה בארמית. הנה יד השם הויה במקנך פוגעת, אין דבר כזה בארמית. וזרעו יהיה מלוא הגויים, אונקלוס מתרגם, וזרעו יהון שליטין בעמי מאיה, כמו לדרכו היה מהלך. להיות בתור טובי, כבר לא to become, וכבר לא היווצרות, וכבר לא נוכחות פעילה, וכבר לא דינמיות, וכל הדברים האלה. כן, בטח לא מלכות. אין. יש רק to be, ולכן מכניסים בכל מקום, היה עושה ככה, היה ככה, היו כך, וכן הלאה וכן הלאה. כן. נגד בשפט פסיבי. ואנחנו זכינו לחזור ללשון הקודש, לרבדיה השונים, ואפשר להבין חלקים גדולים של התורה ושל נביאים ראשונים לפחות, אבל אנחנו לא מדברים בשפה המקראית. אנחנו מדברים הרבה יותר בלשון חכמים. היו ניסיונות להחזיר את הסגנון של ויואס. אמרתי במובני פרשת השבוע, ויוכל וישת ויקום וילך ויבז. חמישה פעלים דרמטיים שכל אחד מהם נותן קטע של מחזה בעוצמה של עברית מקראית. אנחנו לא מסוגלים לדבר כך. ניסו וזה לא עבד. ובספרות חגגו ביאליק ועגנון עם לשון חכמים, ובלשון הדיבור, ואף בלשון השיר. פה ושם יש השפעות של העברית המקראית, אבל העוצמה הגדולה של העברית המקראית לא ניתנת, עד כה לא שוחזרה, ולא הצלחנו להגיע אליה באופן מלא, ויש לזה כמובן משמעויות מרחיקות לכת. ולכן אנחנו מדברים בלשון בינוני, בלשון פסיבי, בלשון סטטית, ודרכו היה מהלך, כן.
אז אם הרב מסביר שבעצם לשון ההוויה זה בעצם כולל בתוך את כל זה, אז למה
השם
צריך לומר אהיה אשר אהיה?
בדיוק זאת, זה הפירוש. זאת אומרת, כמו שרשי הבין נכונה, הושיע אתכם תמיד. אבל באמת לא צריך לומר לבני ישראל, אלא אהיה שלחני עליכם. בשפה המקראית, במקום היה הווה ויהיה, אומרים אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, פועל בלתי מוגמר חוזר על עצמו תמיד. אבל שים לב, אני כבר אומר חוזר, ואני אומר תמיד, כי העברית שלנו היא אחרת. ובזה אני מסביר למה שם ההוויה נעלם. בימי הבית השני הוא שמע רק במקדש, וכל העם בחרדה גדולה נפל על פניו ארצה ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אי אפשר היה עוד להגות את שם ההוויה. בימי הבית הראשון שיחק מהעברית עטפת בעולם הנבואה. בימי הבית השני, אצל כיתות בית שני, אנחנו מוצאים בכלל נטייה לא להזכיר, לא לכתוב גם שם ההוויה, וגם לא להזכיר שם אדנות חילופו, ויש מקומות שאתה רואה ששמו ארבע נקודות במקום השם, כי לא רצו אפילו לכתוב אותו.
רב, ולא היה, אין איזה משנה שאומרת שנהגו להגיד
לברך את השם? כן, בוודאי, הייתה משנה בסוף ברכות. חכמים הלכו יותר בכיוון של להאחז, כן, לברך, לשאול לשלום, לומר השם עמכם כמו בועז, שזה המשנה בסוף ברכות. וזה נגד כיתות בית שני, אבל גם אצל חזר בתמורה של שם אדנות. הרי כמה בכמה מקומות אצל אברהם מצאנו שם אדנות ושם הוויה ביחד, ושניהם ארבע, שני השמות ארבע אותיות. השם אדנות יכול להיות תמורה לשם, למשמעות של מלכות שבשם ההוויה. אבל זה לאחוז פירוש, בקצה האחרון של משהו שאפשר להביע אותו. או בשפת הקבלה, ההי האחרונה של שם המפורש רומזת לספירת מלכות. מי שמבין מה שאמרתי עכשיו, הפירוש הוא שהקצה האחרון של משמעות ההוויה המקראית זה המלכות, אבל את זה אפשר בקושי לקבל איזה, מזה איזה בת קול, איזה משהו של שריד שנותר מההי האחרונה ששם ההוויה. רוצה לומר שם ההוויה עצמו הפך להיות נסתר שבנסתרים, כי השפה העברית השתנתה והיא מושפעת ארמית, ובארמית יש רק הוויה של טובי, וכך המשמעות היחידה שנותרה בפועלי ההוויה בלשון של בית שני ובלשון החכמים זה עצם היותו, עצמיותו. אבל מה עם הופעתו ונוכחותו ונבואתו ושכינתו? אני לא רוצה בזה לומר שרק שינוי השפה עשה את כל זה, אלא שינוי השפה הוא חלק מהשינוי הרוחני הגדול בין בית ראשון לבית שני, בין עולם הנבואה המקראי לבין עולמם של חכמים, כשבית שני בתווך כשלב כתקופת מעבר. היום כשמישהו רוצה לומר את השם המפורש, הוא אומר שם אדנות. נכון, בעולם הקרוי חילוני רגילים לומר שם אדנות, ובעולם הדתי רגילים לומר השם. אבל המילה השם מתייחסת לשם המפורש, לשם ההוויה, והיא כתובה בתורה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוהיך, בדברים בתוכחה. המילה השם היא נכונה, וקיצורה ה' הוא קיצור, אבל הכוונה היא למילה השם. אז דווקא הסגנון הדתי רומז לשם המפורש עצמו כמו שהוא כתוב, ודווקא אלה שכאילו אנחנו מעיזים ולא אכפת לנו ואנחנו אומרים מה שכתוב, אומרים לא מה שכתוב, אלא הם אומרים מה שחזל תקנו כתמונה של שם אדנות, בזמן ששם ההוויה כבר היה נסתר ונעלם, רק במקדש הוא שמע. ועוד שמעתי מעמוס חכם זיכרונו לברכה, איש חכם גדול היה, ופה באולם הזה שמעתי בפעם האחרונה, אני חושב שהוא היה פה, חגגו לו איזה יובל, לא, איזה משהו, איזה שלא זוכר איזה גיל מה שהיה. ואני זוכר שהוא אמר דבר שהפעים אותי, שברוך שם כבוד מלכותו בשמע ישראל מרמז על כך שבפסוק שמע ישראל עוד היו אומרים את שם המפורש כמו שהוא כתוב הרבה הרבה דורות כשכבר בית המקדש כבר לא היה, כבר היה חרב, אבל עדיין בפסוק הזה אמרו את זה. ורק בפסוק הזה. ולכן אמרו מיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וההסבר הזה הוא כל כך נפלא, שמה שקשה מזה על הגמרא, ההסבר של הגמרא בברכות הוא בלתי מובן גם ככה וגם ככה. הוא פשוט מוקשה בצורה בלתי רגילה, לא בגלל הפירוש הזה של עמוס חכם, אלא מפני מה בת מלך שהריחה ציקי קדרה. איך אפשר להבין את הדבר הזה? ניסו להסביר את זה, ראיתי כל מיני הסברים, שום דבר לא הרגיע אותי. אבל מה שעמוס חכם אומר זה הסבר. עכשיו את הגמרא צריך להסביר בכל מקרה. הגמרא הזאת היא אומרת משהו מוזר שדורש הבהרה. יש פה איזה רמז למשהו שאני לא יודע. שמעתי הרבה הסברים, לא התיישבו בדעתי, בינתיים זה בקושייה אצלי. מה כוונת הגמרא עם בת מלך שהריחה ציקי קדרה? אבל ההסבר של עמוס חכם הוא הסבר ברוך שם כבוד מלכותו, אמרו במקדש כששמעו את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, וזה מפורש ביומה. על זה סדר העבודה בנוי. רגע, כן. זה קדם חז"ל, זה כבר בעולם של בית שני נכנס שם אדנות במקום שם ההוויה, כי זה הדבר היחיד שהיה יכול לבטא את משמעות המלכות והשלטון שבשם ההוויה. השינוי הזה התחיל בגלות בבל והוא משפיע בהדרגה, וכבר בתוך ימי בית שני אתה כבר רואה את התופעות, וחלק מהתופעות היו שהיו יהודים שבכלל לא רצו להזכיר שם בכלל. כתבו ארבע נקודות, כל מיני דברים. יש כל מיני תופעות. אתם מכירים את אלה שאומרים את שם הדנות בהגייה אשכנזית ואת שאר הברכה בהגייה ספרדית ומסתמכים בטעות על חזון איש? בטעות לדעתי, כי הוא אמר לדבוק בנוסחה האשכנזית בכלל, לא לרכב על שני סוסים. לא להרכיב אתרי רחשת. אז משהו כזה יש בימי בית שני, שאתה רואה שיש טקסטים שמצאו אותם בקומרן, שאת השם המפורש כותבים בכתב עברי עתיק, ואת השאר כותבים בכתב מרובע. ויש טקסטים אחרים שלא כותבים את השם המפורש בכלל, רק ארבע נקודות. ויש מקומות אחרים שאתה רואה שהחליפו את הסופר. שזה קולמוס אחר וסופר אחר, צורת כתיבה אחרת. זאת אומרת, מישהו מדרגה יותר גבוהה השאירו לו את השמות והוא כתב אותם. אתה רואה הרבה התעסקות בשאלה הזאת, מה עושים עם השם המפורש, וכל זה מפני שההוויה הפעילה חדלה להיות פעילה בתודעה ובעברית כחלק מגניזת הנבואה והסתילוק השכינה. זה מה שאני טוען, כן.
ואיך אתה מסביר את כל השמות בקבלה, את השם של 42 אותיות, השם של 72?
אני לא מסביר, מספיק לי מה שאני מבין. עד כאן אני מסוגל להבין, אני לא מבין לא 42 ולא 72, לא מבין. אני לא מבין בת מלך שריחה צוקי קדרה, יש עוד כמה דברים שאני לא זכיתי להבין, כי להבין אצלי זה להבין. זה לא להגיד שיש משהו, להגיד, אפשר להגיד כל מיני דברים. אז לא זכיתי את הכל להבין, אבל אני חושב שאני כן מבין מה פירושו של הוויה פעילה, כי אני רואה את הפסוקים האלה והם מלאים מהארץ הייתה ועד אתה תהיה על ביתי ויד השם הויה במקנך ועוד ועוד ועוד.
ואיך הרב כותב את שם?
אני כותב ה' עם גרש בלבד, כי זה קיצור של המילה השם. אם אני רוצה לכתוב מלא אני כותב היי שין מם, שזה רומז לשם המפורש. עכשיו אגב, אם כבר שאלת איך כותבים, אז הדבר הכי חמור בעיניי זה הקופים. מי שיביא לי היתר, איפה הקדוש ברוך הוא, או נושאי דגלו ומסבירי דברו ולומדי תורתו ופוסקי הלכתו, הלכותיו, התירו לחנות את הקדוש ברוך הוא בשם אשר לא כתוב בשום מקום, והוא כאילו שם חיבה. תקרא לי צביקה, יוסקה, לא מסכים לזה, זה אסור. זה מה? זה שם חיבה? מישהו, מי תיר לך? מי תיר לנו את הדבר הזה? תלמידי חכמים, מה אתם עושים? נכתוב אותו בצורה שאפשר לבזות אותו כדי שנוכל לזרוק אותו להשפעה אחר כך? מה קרה? מה הדבר הזה? אז אתם מבזים אותו מההתחלה? איך התירו דבר כזה? זה פשוט אמירצות של תלמידי חכמים. אמירצות נוראה. מי שיביא לי על זה פסק, משהו, גמרא, פוסקים, ראשונים, משהו מבוסס למה זה מותר, איך זה מותר, מוביל נמנה בת רי לבי מסוטה. יודעים מה זה? אני המשמש שלו. אני הוביל את כליו אחריו לבית המרחץ. תביאו לי מה אתם, בכל דבר, בכל מקום, אתם מצטטים הלכות, ופה אתם עושים מה שבא לכם בגלל שהמדפיסים עשו שטויות. אז זה דרך אגב, מה שצריך לעשות זה מקף בין א' ללמד, בין כך מי שכתב א' ולמד משם הקדוש כבר לא מועיל שום קוף ושום דבר, וזה אסור במחיקה כמו כי מפורש כתוב הגמרא, וזה נפסק בכל מקום שהכותב שתי אותיות משם המפורש או משם כן, משם הקודש הידות, את שתי אותיות הראשונות כתב את השם שאסור למחוק אותו. מה זה מועיל שמוסיפים אחרי זה קוף? ועוד מוסיפים, הולכים עם זה לצווקות ולכל מיני דברים מזעזעים אחרים. אין לזה יסוד. אין לזה בסיס. זה אסור. זה ביזוי שם המפורש ושמות הקודש. ומי שאומר אחרת, שיביא לי הוכחה במקום שכתוב, פוסק, משהו. משהו מסודר. אתם לא יכולים לכפות עליי דבר כזה שהמדפיסים המציאו וכולם נמשכו אחריהם והחילונים מבטאים את זה יותר טוב מאשר הדתיים. כאילו זה יראת שמיים להגיד קוף. אז טוב, זה היה דרך אגב, כי אני פשוט לא מתאפק. וכל זה היה כי בתחילת סדר ב' מופיע לראשונה שם ההוויה. מה זה אומר? זה מה שאני רוצה עכשיו להסביר. כן. אם אתה אומר משפט שלם או פסוק שלם, אין שום בעיה. אם אתה חושש, אתה אומר חלק, ואתה אומר משפט לא שלם, ואתה חושש שתהיה בעיה, אז אל תגיד. תגיד השם, תגיד הקדוש ברוך הוא, אל תגיד. אבל קוף זה אסור. זה פשוט ביזוי. אם מישהו קוראים לו יוסי ואני אתחיל לקרוא לו יוסקי, אז אם הוא מוחל על זה ומחייך וזה נחמד לו והוא מרוצה מזה, בסדר גמור. אבל אם לא, אז המכנה שם לחברו. הרב ברויר אמר פעם, המכנה שם לחברו נקרא רשע. מה נגיד על מי שמכנה שם לקדוש ברוך הוא? מאיפה אתה יודע שהוא מסכים? זה מה שאני אומר, תגיד, תביאו לי מקור לזה. מקור, חז"ל לא דיברו על זה, בגמרות זה לא כתוב, בראשונים זה איננו, בפוסקים זה איננו, מאיפה המצאתם את זה? מי אמר לכם שהקדוש ברוך הוא מסכים לדבר הזה? שהוא מחייך כשאתם אומרים קוף.
הרב קוק כתב עם דלת.
אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני כותב רק ה' שזה קיצור של המילה השם, כי היא כתובה בתורה. זה כל מה שאפשר לעשות. לדעתי, אני כל דבר אחר הוא לא מתחיל אצלי. ועכשיו, בכל זאת נגיע זה מסעיר אותי, כי מה לעשות? זה שמות הקודש, זה דבר... כן, עוד שאלה. אנחנו יכולים לגמור על זה, על הנושא הזה עד 12 בלילה, כן? לא, לא הבנתי, מה? כן, בסדר. לא! לא, זה המקסימום שאני מוכן לעשות, כי חז"ל עשו את זה. זה כמו להגיד יוסקף? חס ושלום. לא, נכון. אבל הם נתנו שם של ארבע אותיות שיש לו משמעות חיובית, שיש לו משמעות בעברית ומשמעות חיובית, לא קשקוש. יעני שם חיבה. לא נכון, זה מחנה שם לחברו. כן.
אם אמרת שלהיות זה גם לפגוע.
זה גם לפגוע, כן.
אז שם פורש זה גם
כן, זה יכול להיות אסון. האסון יכול להיות למצרים. בוודאי. הרי אתה רואה שיש אבא אמינה, שאם שם השם לא ישכון בתוך מחנה ישראל, אלא בני ישראל ילכו לדרכם, השם מהר סיני לארץ, והשם יקיים את השבועה לאבות, אבל לא ישכון בקרבם, ויהיו פחות צרות ואסונות, כי כל הקרב הקרב למשכן השם ימות, נכון? והשם אומר להם, רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך, למה לכם? הם מתאבלים. זה מדהים, למה הם מתאבלים? מציעים להם להיות קצת חילוניים, קצת מרוחקים, בלי השכינה במחנה, עם כל המחירים והמשמעויות שלה, והם מתאבלים. הם רוצים קרבת השם. לא שטו איש את דיו עליו, למה הם מתאבלים? נותנים לכם פתרון. פתרון יותר נוח להרבה אנשים. אני זוכר מישהו שאמר לי פעם, אחרי טלטולי זהות שעברו עליו מחזרה בתשובה וחזרה מחזרה וכל מיני דברים כאלה, שאמר לי, איך אתם יכולים להתפלל 3 פעמים ביום? זאת אומרת, להתפלל באמת, אם אתה לוקח את זה עד הסוף, אז פעם ביום זה יכול לגמור אותך, 3 פעמים ביום? איך אתם מסוגלים? זה מה שהוא שאל. וזה הסביר לי יפה מה זה חילוני. אתם יודעים שיש מקור לחילוני, יש מקור, לקופים אין מקור. עד כמה שידעתי מדעת. לחילוני יש מקור. וזר לא יאכל כקודש שם, מתרגם אוקלוס, חילוני. חילוני פירושו זר. כיוון שאני ישראל ולא כהן, אני זר לגבי המקדש, כלומר חילוני, לא ראוי להקרבה. חילוני פירושו מרוחק. התודעה החילונית אומרת, מרחוק יותר טוב, יותר קל, יותר טוב, יותר זה כבד עלינו מקרוב, יותר מדי מקרוב. פעם מדי פעם קצת משהו משבת, איזה חג, חגים, ליל סדר, יום כיפור, יותר קרוב קשה. התודעה החילונית היא לא כופרת, היא תופסת מרחק, וזה רואים באופן ברור לגמרי. כן, אומר, מה התודעה החילונית הרווחת? אפיקורסים יש בודדים. קודם כל, בשביל להיות אפיקורס באמת צריך להיות חצי תלמיד חכם, אולי יותר, אולי תלמיד חכם שלם. אז זה לא, זה באמת העניין הוא תודעה של ריחוק. באמת לחשוב על קרבה, על הקרבה, לעמוד לפני השם, עצם המחשבה הזאת מסוגלת להפיל אותנו ארצה. בלשונו של הרב ליכטנשטיין, שמצטט הוגה דעות, ללכת על 4 מקסימום. אבל אני אומר יותר, ואנוכי עפר ואפר, בלשונו של אברהם אבינו. רק שהשם בחר באברהם ונותן לו זכות לעמוד, אז מזה יש לנו זכות לעמוד. נכון שיום שאין בו תחנון זה חגיגה במקומותינו, חיוכים כאלה נחמדים. אני אומר שזאת היא הבנה גמורה של זכות העמידה. חושבים שהעמידה בתפילה זה טבעי ונורמלי, ואז התחנון מיותר. אבל אם מבינים שהמצב הנורמלי זה אנוכי עפר ואפר, שנפילת אפיים מסמלת אותו, אז נפילת אפיים היא המדגישה את זכות העמידה בתפילה. לעמוד לפני השם זו זכות כל כך עצומה, שאי אפשר שלא לפתוח אותה רק בזכותו של אברהם אבינו, שבזכותו אנחנו עומדים. ויעמוד. ואברהם עודנו עומד לפני השם. ומיד אחרי שנגמרת התפילה, כמו באברהם, אנחנו קורסים לתחנון, לנפילת אפיים. ואנוכי עפר ואפר. מיד אחרי שהוא גמר, והשם אמר לו, אם נמצא, ואברהם מבין שאין שם בחלומות, הוא קורס, הוא פתאום עפר ואפר. מה הוא היה קודם? קודם, השם נתן לו זכות עמידה. לא כל כך חשוב מה אומרים בתחנון. הרמב"ם אומר, מתחנן כפי כוחו. מה שחשוב זה הנפילת אפיים שמקרינה לאחור על זכות העמידה. לו זה היה תלוי בי, לא הייתי מבטל נפילת אפיים. תגידו מה שאתם רוצים, רק נפילת אפיים לא מבטלים. כי זה מה שמקיים את העמידה. יש עמידה, נפילת האפיים זה המצב הנורמלי, הטבעי, הפר והיפר שלנו. ועכשיו לעיקרו של הפרק, של הסדר, שמתחיל באלה תולדות השמיים והארץ, כן? שרק צריך בתודעה לרשום, להבין את זכות העמידה, שזה זכות לעמוד. כן, אחרי קדיש שלם אני מתיישב, אני רואה שאנשים ממשיכים לעמוד, אני מבין שהם לא רואים בעמידה משהו מיוחד, אבל אז הם לא הבינו את כל העניין. נפלת אפיים או התיישבת או משהו שמביע, שאתה מבין שהעמידה לפני השם היא זכות יצאת דופן. אלה תולדות השמיים והארץ, ויברעם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. השאלה של היחס בין פרק א' לפרק ב' מהדהדת מהתורה דרך בית שמאי ובית הלל ועד כל חוקרי המקרא בדורות האחרונים. ברור ששבת שייכת לפרק א'. למה זה ברור? כי יש כל הימים נספרים אל היום השביעי והכל נגמר ביום השביעי, ושם אלוהים איתנו מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ עד ויחל אלוהים יום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לכן ברור ואין על זה חולק, אין על זה חולק שפרק א' נגמר פה. למה הנוצרים עשו פה שטויות? מחלקי הפרקים הנוצריים הצליחו לעשות את השטות הראשונה בסימון ב', בסימון הראשון שהם היו צריכים לסמן, כי א' הוא מובן מעצמו, לא צריך לסמן אותו. במקום הראשון שהיו צריכים לקבוע משהו הם עשו שטות. עכשיו מבחינתם זה לא שטות, הם לא רצו להתחייב בשבת היהודית, הם רצו להציג לפני הקיסר הרומי מצג שווא של אלוהים כבורא עולם אוניברסלי גם בלי שבת, כי שבת זה של היהודים. ואם אתה עושה הקפצה ליום הראשון כדי להיבדל מהיהודים, אתה צריך לעשות משהו בתורה כדי לסמן את זה, ולכן הם סימנו את פרק ב' ביכולות. הביאו, הציגו לפני הקיסר, הקיסרות הרומית הנוצרית, את פרק א' בלי שבת. בלוף, תרגיל, שטות, אבילות, כסילות, יש הרבה מילים שאפשר להגיד את זה. אין בזה שמץ של חוכמה. אין אף חוקר מקרא שיחלוק על זה שפרק א' נגמר בלעשות. כמו המסורת שלנו, כמו המסורה, כמו חז"ל, זה ברור. כל בר דעת מסכים עם זה. אבל בפרט באלה תולדות השמיים והארץ ביברעם מופיע שם ההוויה, ויחד איתו גם שם אלוהים, ומתהפך הסדר של ארץ ושמיים. ועל זה תהו כבר בית שמי ובית הלל. בית שמי אומרים שמיים נבראו תחילה, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. בית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אתם מרגישים את רשבי או לא? אתם מכירים את רשבי או לא? מי מכיר את רשבי על זה? איך זה ייתכן? מה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, תמי אני על אבות העולם איך נחלקו בדבר זה. נו, מה יותר טבעי? תחשבו על הרב קוק במקום רשבי. תמי אני על אבות העולם איך נחלקו בדבר זה, אלא נבראו יחד, נכון? קורא אני עליהם יעמדו יחד. כעדה לפס וחיסויו. כמו שמכניסים לתנור כלי חרס, אלפס עם הכיסוי שלו יחד. מה פתאום להגיד שקודם שמיים ואחרי זה ארץ או להפך? למה לחלוק בדבר הזה? זו לא אחדות כוללת שמכילה את כולם, לא קורא אני עליהם יעמדו יחד. רשבי אומר את מה אם לא היה רשבי, הרב קוק אמר, כן, זה ובדרך עוד רבים אחרים. בכל זאת, אני לא תמה על אבות העולם, בית שמאי ובית הלל. כי בתורה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ויברם, כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כמו בויחולו השמיים והארץ וכל צרם, וזה המאפיין של פרק א', כמו שהבינו חוקרי המקרא, כמו שכל לומד מקרא היום כבר לא יכול להתעלם מזה, כי העולם כולו כבר התמלא בדברים האלו. אבל אומרים בית הלל, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, מהפך את העניין. כלומר, בפרק ב' זה ארץ ושמיים. עכשיו ההסבר שלי. הפרשה השנייה איננה פרשת בריאה מקבילה. זה לא נכון. ברגע זה הרב ברויר היה זורק אותי מהכיתה והיה כועס כעס גדול. מה אני יכול לעשות, הרב מרדכי ותלמידיו? אני לא יכול לקבל את זה. לא יעזור. אתם קוראים רק את הפסוקים שאתם מבליטים. אתם קוראים את ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ופח באפיו נשמת חיים ויהי אדם נפש חיה, בניגוד לבצלם אלוהים עשה את האדם בפרק א'. אתם אומרים הנה זה אדם א' ואדם ב', כבר הרב סולובייצ'יק, נכון? כן, יש לי על זה קטע שהרב ברויר עשה הצגה שלמה שהוא שאל את נחמה ליבוביץ' למה את זה היא מקבלת שיש אדם של פרק א' ואדם של פרק ב'. אז היא אמרה לו, כי הרב סולובייצ'יק כתב כך. אבל איך היא לא מבינה שזה מקרין על כל התורה כולה? ואני שואל איך הרב ברויר לא שם לב, לא נתן דעתו, שהארץ שמתוארת בהמשך פרק ב' היא ארץ הציוויליזציה. זה לא התבל, זה לא כדור הארץ, מה שקוראים העולם. עולם בלשון מקרא זה זמן ולא מרחב. זה יפה אגב, עולם מזמן למרחב. הארץ שמדובר עליה פה היא ארץ ארבעת הנהרות. כדור הארץ לא מושקע על ידי ארבעת הנהרות ששניים מהם הם חידקל ופרט. זאת ארץ מוצא הציוויליזציה. הציוויליזציה התחילה בארץ הנהרות, מה שהם קוראים מסופוטמיה. אה, שומרולוג חשוב ביותר, שאול נוח קרמר, קרמר, אינני זוכר, יודע בדיוק, כתב History Begins in Schumer, ספר, מעניין, תורגם גם לעברית. הוא צודק, אבל זה היסטוריה של ציוויליזציה. זה לא היסטוריה של אדם, אלא היסטוריה של ציוויליזציה. ופרק ב' לא מדבר כלל על, לא על אירופה ולא על אמריקה ולא על אסיה, אלא על הציוויליזציה האנושית הראשונה שמקורה בארץ הנהרות. וכל הוויכוח הוא איפה גיחון ואיפה פישון. האם אלה יובלי הנילוס או לא? קדמונים כרבי יהודה הלוי ואחרים היו בטוחים שזה גיחון ופישון, הם יובלי הנילוס, בגלל הוא הסובב את כל ארץ כוש. ומבחינה אחת זה נכון, כי מצרים, עמק הנילוס ומסופוטמיה הם שורשי הציוויליזציה שלנו. שם זה, שני המקומות האלה זה התחיל. עכשיו יש אפשרות אחרת לקרוא את הנערות ולא על זה נדבר כעת, אבל פרק ב' לא מדבר על כדור הארץ. הארץ פה היא אחרת, היא ארץ הציוויליזציה האנושית, ולכן היא ארץ ושמיים. זה מה שבית הלל אומרים. פרק א' זה באמת מה שאנחנו קוראים העולם, התבל, הבריאה. אבל פרק ב' זה לא סיפור מקביל של הבריאה, אלא סיפור של המשך, סיפור של שלב ב', של קומה שנייה של הציוויליזציה האנושית, שלא התחילה לפי התורה בשומר, אלא בגן בעדן מקדם. ולזה יש משמעות שנדבר עליה בהמשך. על כל פנים, איך קוראים את הפסוק? פסוק אלה תולדות השמיים. החלק הראשון שלו כתוב במונחים של פרק א', נכון? השמיים והארץ זה הסדר של פרק א', ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויחולו השמיים והארץ כל צבאם. המילה ביברעם נמצאת רק בפרק א', ברא, ויברא את התנינים, את האדם מצלמו, אשר ברא אלוהים לעשות ביברעם. ועל כן חלק לא קטן מחוקרי המקרא חותכים את הפסוק הזה לשניים. אם הנוצרים עשו שטות אחת, הם עושים שטות אחרת, כי עד לעשות זה הכל ברור. אבל מה עושים עם הפסוק הזה שאבות העולם התווכחו עליו, בית שמאי ובית הלל? מה עושים איתו? ראשיתו במונחים של פרק א', וסופו מתחיל את פרק ב'. אחרי הופעת שם ההוויה יש כבר ארץ ושמיים. מה עושים? הפתרון פשוט. אני אומר עכשיו משהו קצת שונה מרשבי, אבל במגמה דומה. הפסוק הזה בא לחבר קומה א' עם קומה ב', כי הגג שיוצקים על קומה א' הוא הרצפה של קומה ב'. קומה א' זה הבריאה, קומה ב' זה גן עדן בקדם והציוויליזציה, זה קומה ב'. האדמה, לעבוד את האדמה, עשב השדה, טרם יצמח שיח השדה, זה לא הארץ של פרק א', זה לא מקבילה של הארץ. הארץ של פרק א' זה כדור הארץ. האדמה של פרק ב' זה לא כינוי אחר לארץ של פרק א', אלא זה המרחב האנושי שבו אפשר לאבד אדמה. רוב כדור הארץ לא ניתן לעיבוד חקלאי בכלל. עשב השדה, יש פה שדה, יש פה אדמה, זה משהו אחר לגמרי. ויש גן בעדן מקדם, יש ארבעה נערות, וזה אזור ספציפי. אז זה מה שבית הלל אמרו. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה, כי פרק א' קדם לפרק ב', ופסוק, הפסוק המקשר והמחבר בין פרק א' לפרק ב' מתחיל באלה תולדות השמיים וארץ, והיא בראה. בית הלל אומרים, ארץ נבראה תחילה במובן הזה, שעבורנו ארץ ושמיים זה מה שקובע, כי אנחנו יצירי הציוויליזציה, אנחנו יצירי התרבות האנושית שצמחה בארץ הנהרות, בגן בעדן מקדם ומסביב לו. ועבורנו האדמה רלוונטית, כי האדם הוא אפר מן האדמה, ואל אפר האדמה ישוב, ולכן האדם שנוצר פה הוא אדם קונקרטי של ציוויליזציה, של תרבות אנושית. זה לא מקבילה לפרק א', וגם השמות מוכיחים את זה. בפרק א' יש שם אלוהים לבדו, השם הכללי עם הסמכות, כי האלוהים בשמיים ותעלה הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. ובפרק ב' יש השם אלוהים, גם השם הפרטי שבנוי על פועל, על נוכחות מתמדת, וגם שם אלוהים הכללי, זה חיבור. כן, פרק ב' הוא בעצם קומה ב' על פרק א', ופסוק ד' הוא התקרה של קומה א' והרצפה של קומה ב', הוא המעבר. זה, ככה אני חושב שצריך להסביר את זה, וזה לא עומד זה מול זה. ומה שמפליא אותי במיוחד הוא שגם ביקורת המקרא לא אומרת שזה שני נוסחים מקבילים של בריאה, גם הם לא אומרים ככה. המקום שבו ביקורת המקרא הקלאסי הראתה שני סיפורים מקבילים זה המבול, כי שם באמת יש פסוקי שם אלוהים ופסוקי שם הוויה. במקום שיש שם הוויה יש רק שם הוויה, במקום שיש שם אלוהים יש רק שם אלוהים, ואותם פסוקים במקביל, רק שהסיפור הזה שזור אחד בתוך השני. אבל המקום שבו ביקורת המקרא התחילה את להראות את מה שהם קוראים אי וג'י, זה פרשת נוח, פרשת בראשית. פה אנחנו בכלל מדברים בשפה אחרת מבחינת ביקורת המקרא, ולכן אני לא מבין למה הרב ברויר נכנס למאבק הזה, כי רוב פרשננו אכן הבינו שפרק ב' הוא המשך של פרק א', הוא המשך של פיתוח של לעשות, ולכן יש בו שם ההוויה ושם אלוהים ביחד, והתשתית שלו זה ארץ ושמיים של התרבות האנושית, מה שמכונה ציוויליזציה, ארץ הנהרות. ומכאן אנחנו נבוא לנסות לבאר מהו גן בעדן מקדם, איפה ומהו, ומה משמעותו, ומהו החטא שבגללו גורש האדם מהגן בעדן מקדם. מי שרוצה, זה נמצא במגדים, זה נמצא גם באתר שלי, אפשר להתכונן. כתבתי את זה יחד עם אליעד בני, מאמר אחד שכתבנו ביחד, אז אתם יכולים למצוא אותו, ועל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא.
יישר כוח.